כל חי אונליין 93fm.co.il אישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
זהו זמן של שכחה. אבל אתם אל תטעו. השתדלו להפוך אותו לזמן של זיכרון. הרב פנגר אמר לנו פעם, הנה כל עולמנו במשפט אחד. העבר זיכרונות, העתיד דמיונות, ההווה ניסיונות. ואין יותר מהמשפט הנהדר הזה, שעובד ונכון תמיד, כמתאים במיוחד לימים אלה של טרום בחירות. הכל מתשטש, הכל נטול זיכרון, הכל נטול הכל. פתאום, כמה נפלא, בוז'י בעד סטטוס קוו של שבת קודש, לפיד בכלל כבר מת על החרדים, וציפי חושבת שזכותם של בני הישיבות ללמוד, גם ביבי בעד עולם התורה, וש"ס שקופה לגמרי, ובנט פרגמטי וחרדלי מבטן ומלידה, כמובן, מבלי להתנצל. על ג' עוד לא נדבר, הם פשוט עוד לא החליטו מה הם רוצים להיות כשיהיו גדולים. אבל בדיוק לכן, חברים, חשוב בדיוק בתקופה זו להיות עם הזיכרונות, לא עם הדמיונות. עם הזיכרונות כדי שהעתיד לא יהפוך לניסיונות. ולא משנה מי אתם ולמה אתם שייכים, לא משנה מצב הכיפה שלכם ומאיזה בד היא עשויה, רק תזכרו, תזכרו מי אהב אתכם תמיד, מי השקיע בכם גם כשלא היה זקוק לקול שלכם, מי רצה אתכם גם במיעוט מנדטים, מי בחר בכם מאז שבחרתם בו, מי לא הסכים לשבת איתכם, מי הכפיש, מי סכסך, מי אוקי והוציא דיבתכם, מי לא רצה, ומי כן. אל תיפלו למלכודות הדבש, הפרוסות כרגע בכל המחוזות והערים, אל תיתנו להם להוליך אתכם שולל, עזבו אתכם מדמיונות, תנו לזיכרון לדבר, כי עכשיו זה זמן זיכרונות.
ליבי ליבי, ליבי סוברי, אוי ירמדני לב,
we'll be right back.
שבת קודש, פרשת משפטים. שלום לכם. אז למרות שהותי מאמצע השבוע הצופו דווקא בארצות הנחר שבאירופה, תוכנית כולה תוקדש לדברים הקורים כאן. ולמרות שבצרפת השבוע ימים בהירים השקיפו ממעל למגדל אייפל, וקולות הבחירות, ההתקדשויות, ההכרזות והצרות שם לא נשמעו, הנה אתה חוזר לכאן אל גשם הברכה ואל מבול הנאומים, ההצהרות, הפרשיות, העניינים. עולם כמנהגו נוהג. אז זהו זה, רדיו קול חי 93 FM 92.8, אני ישי לפידות כאן בשידור חי מעבר למיקרופון. ישי פופובסקי מביא את קולי אליכם, אישי בשישי פרשת משפטים, יוצאים לדרך.
אישי בשישי עם ישי לפידות.
אחיות שלי, חלק מהאחיות שלי, מתגוררות לא כאן באזור הקרוב, אלא במקומות אשר נקראים בפי חלק מהעם הזה שטחים, התנחלויות, בפי אחרים חלק לגיטימי מארץ ישראל. אחת האחיות שלי גרה ביישוב פסגות, שנמצא כמעט בתוך רמלה. הדרך אליה לא תמיד פשוטה, ולמרות שבשנים האחרונות, טפו 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 ברוך השם, הדרך הזו נקייה ושקטה ממחבלים ומפריעים, או משליחי אבנים, כולם זה אותו עניין, בכל אופן, תמיד כשאני אמור לנסוע אליה, יש איזה חשש קטן בלב. אחותי כמובן גוערת בי תמיד, ואומרת שבנתניה יותר מסוכן, כנראה גם צודקת, אבל זה קורה, שכשאנחנו יודעים על מקום מסוים, שבו נעשה פעם איזה עוול או, 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 או חבלה בדרך, אנחנו חושבים פעמיים אם לנסוע בדרך הזו או לא. כשהיינו צעירים בישיבה, שאל המשגיח, נו. הרי אם אדם יודע שבדרך מסוימת יורים פעם בחודש, יחשוב אלף פעמים האם לנסוע בדרך הזו, ורוב בני אדם ימנעו מלנסוע בדרך זו. אז איך אנחנו מאמינים בני מאמינים? עוסקים בתורה יום ולילה, כאן בכלל הישיבה. איך בכלל יכול להיות שאנחנו מגיעים לידי חטא? הרי הידיעה הברורה על שכר ועונש נמצאת בנו. אנו לא סוחרים בשוק או איזה בלבטים שמשתכחים קצת מענייני המצוות וענייני המוסר והחשבונות של שכר ועונש מדי פעם, מדי פעם. אצלנו זה לא קורה, אנחנו מונחים בתורה, מונחים במוסר. איך יכול להיות שבכלל נגיע לידי חטא? וענה המשגיח, זהו כוח השכחה. בסוגריים, כוח ההדחקה. הזיכרון שנעלם, ששומר שומר ומהטל בנו לטוב ולרע. הנה בני ישראל שמקבלים לפני שנייה את התורה, בהתגלות הכי גדולה של הקדוש ברוך הוא בעולמו, בשיא הניסים שקוראים מאז מוציא אותם משה מארץ מצרים, ולמרות האותות והמופתים והניסים שבשיא מתן התורה, אין איזושהי הפסקה בחטאים, בעניינים שעומדים לקרוא בין משה, בין ישראל לאלוקים, בין ישראל לנציג האלוקים, למשה רבנו. ואולי הפרשות הקרבות מלמדות אותנו שכולנו בני תמותה, בשר ודם, עם שכל ויצרים, שלא ממש משתנים או מושפעים לאורך זמן, אפילו מסוג של גילוי אלוקים הכי גדול, מתן תורה. ולא בכדי הפרשה שלנו פותחת במשפטים, נכון? ראיתם את הדברים הגדולים, ראיתם את העניינים הנשגבים, אבל רבי ישי, בסופו של דבר זה בעניין, בפחים הקטנים אנחנו נבחנים. הנה מיד עבד עברי, גנב, לא גנב. אנחנו בפתח של חודש אדר, חודש הנס הגדול של פורים. ניסים, מה זה בכלל ניסים? האם יש תועלת בניסים להבא, לעתיד, או שהנס יש בו תועלת רק לבעל הנס באותו רגע? המשך חייו או הצלתו מאיזה מקרה רע, אבל אם הנס מצליח להשפיע על חייו הלאה? נס, אם תסתכלו באנציקלופדיה, מוגדר כמאורע מיוחס להתערבות של ישות עליונה. כדוגמת התערבות אלוקית או זו של שליחי יקל. מושג הנס הוא מושג מרכזי בדתות רבות, מספר את האנציקלופדיה, כשבדתות שונות ולעיתים אף באותה דת, קיימות תפיסות שונות למושג הזה נס. ישנם מאמינים שרואים בנס הוכחה לקיומו של הקל, או אישוש לקיומו של שליח הקל. אגב, בעברית, שימו לב, המילה נס היא מילה נרדפת לדגל, לעלות על נס. נס הוא אירוע מפואר, מודגש, המסבל או מצביע על התערבות אל-טבעית במציאות, במיוחד אירוע של הצלה או ריפוי או ניצחון. אבל עדיין נשאלת שאלה, האם זה פועל הלאה, על בעל הנס, על בעלי הנס? האם נס גדול, האם מאורע כזה כביר, משפיע על החיים הלאה? ואני אגיד בזהירות שמסתבר שצריך הרבה עבודה מעבר. זאת אומרת, נס הוא דבר, הוא עניין, הוא איזושהי מדרגה, אבל עצם העניין, המאורע הדרמטי, המרגש, הנס עצמו, לא מספיק. סיפרו לנו כשהיינו קטנים שבמלחמת ששת הימים, אותה לא חווינו, בימים שלפני המלחמה, אנשים חישבו את מותם הקרוב. החיליון של ארץ ישראל, מדינת ישראל, היה נראה אז ממשי לגמרי. והנס העצום בששת הימים, שבוצע על ידי צהל, אבל כמובן בעזרת הקל התברך, לא תמיד השפיע על העם הלאה. אנשים היו בטוחים בסוף מלחמת ששת הימים, שהנה זהו זה, זמן הגאולה הגיע, ואנשים בעקבות הנס העצום, ישוב אל הקדוש ברוך הוא, והנה דווקא, תנועת התשובה הגדולה החלה לאחר המשבר והשבר הגדול של מלחמת יום הכיפורים. ואני מדבר על ניסים, כי לדעתי אנחנו בדור של ניסים. אבל אני לא מדבר על הדברים הקלאסיים, של אלה עומדים עלינו להשמידנו בכל דור ודור, ועל הקטע עם איראן, והשכנים שלנו מלמעלה מסוריה ודש וכולי. אני חושב שאני מדבר על נס מסוג אחר, ואנחנו לדעתי בנס הזה, בבחינת אין בעל הנס מכיר בניסו. אני מדבר על גידול הילדים שלנו. ואני לא מדבר על הניסים הפיזיים, אתם יודעים, שמירה מנפילות ופציעות ושמירת חייהם, שכל מי שיש לו ילדים רואה ניסים בכל יום, ושרק הקדוש ברוך הוא הבייביסיטר הבלעדי, המשגיח והעוזר. אני מדבר על חינוכם של הילדים, על גידול הילדים. וכבר סיפרתי פה, שהייתי בטוח ככה, לפני כמה שנים, שאנחנו בדור אולי הכי פטלטל ועיקש ונורא, והיום ועוד פעם נורא, שהיה בכל הדורות של עם ישראל. ורק בשנים האחרונות הבנתי שאנחנו בדור של ניסים, בדור של, לא נעים לומר, בדור של צדיקים. כי רק מי שמבין מה יש לנוער היום ביד, את כל האייפונים והאינטרנט והפתיחות והמתירנות והתקשורת הצהובה והטלוויזיה כבר שהיא כתומה מרוב הרדידות, והם, הילדים, בסופו של דבר נשארים איכשהו שפויים, זהו נס. זהו נס. ויפה כאן בדיוק מגיע הוורד של הסבא מקלם, ששואל הסבא מקלם, מדוע פותח הקדוש ברוך הוא את משפטי התורה לאחר מתן סיני, לאחר מתן התורה בסיני, דווקא בעבד עברי. עבד עברי, עניין גנבות וכו'. למה לא לפתוח באיזה דרך יפה, בענייני אולי כיבוד אבאים, שמיטה? משיב הסבא בדרך משל, לאב שיש לו 10 ילדים, כולם תלמידי חכמים וראשי ישיבות מסלטה ומשמנה של הארץ הזו. והנה לצערנו הרב ילד אחד שרח ומדרדר לעולם הפשע. מובן שמאותו רגע, אותו רגע שהבן נתפס בגנבתו, כל ראשו של האב נתון רק לבן אחד, אותו בן ששרח, ולא לאחרים, אותם הוא אוהב לא פחות, וכבוד והדר הם מביאים לו. שם הוא עסוק. כך הוא הנמשל. הקדוש ברוך הוא כל כולו נתון לבן שהלך וגנב. והדבר הראשון, מלמד אותנו התורה, היא לשקם אותו. באף בית משפט לא נשמע הצלחנות כלפי אחד שגנב, כפי שאנחנו רואים בתורה. רק בבית המשפט, שהשופט הוא אבא של הנאשם, נוכל לראות מעשים שכאלה, וזהו העניין הראשון בפרשה אותה נקרא מחר בבוקר. הקדוש ברוך הוא איננו מחפש להניש את בניו, אלא להחזירם למוטב. ועבד עברי הוא הדוגמה, שכל המטרה היא לשקם את הגנב, לשים אותו אצל האדון, אדון ירא שמיים, אדון מצוות, שילמד אותו איך חיים באמונה, ביושר, ומצליחים בחיים, מבלי לשלוח יד ברכוש שאינו שלך.
Bye.
במעלה רחוב דסלר בבני ברק ישנה כיכר. כיכר הישיבה, כך היא קרויה. מצד ימין פונים לרחוב רעבד המוביל עד למרכזה של העיר, רחוב רבי עקיבא. כשהיינו קטנים ובישיבת פונוביץ' שעל שמה קרויה הכיכר, בעיקר למדו, הייתה הכיכר הזו, כיכר הישיבה בדסלר, מקום מפגש לכל ילדי השכונה. אבן גובר עם הסרוגים, הגרוסברד עם החוצניקים, הגולדשמידים והגרינבוים עם נטולי השייכות המגזרית, ומרחוב רעבדה מצטרף אלינו תמיד ינקי. ינקי שכטר, הגר החוסיד מהבית, אבל אצלנו בכיכר הכל התערבב, ובמשחקי האנזאפ והקטרים ביים, לא היו זרמים ולא היו חסידויות ולא ליטאים ולא מזרוחניקים, כולם היו בעיקר ילדים. ינקי היה בנם, בנם הצעיר של השכטרים, המכובדים. אב המשפחה עסק, אם אני לא טועה, בעסקי היהלומים. ולמרות שיכלו הרב שכטר ורעייתו לעבור לגור בשכונה יוקרתית ומפוארת בפעתי העיר, ולמרות שמשפחה חסידית הייתה, העדיפו השכטרים לגדל את ילדיהם דווקא בבתי ניצבים הפשוטים והקטנים של פונוביץ' ברחוב רעבד למרגלות הישיבה המעתירה בשכנות למרן הרב שח. לינקי שהיה בן גילנו, והיום אגב חי בפלשטבוש הרחוקה, היו כמה אחים ואחיות, כולם גדולים מאיתנו. דווקא את אחד מהם, מסיבות שונות ומשונות שהראו לאחרונה, בשנים האחרונות כמובן, דווקא את אחד מהם הצלחתי להכיר קצת יותר מקרוב, יהודה אריה שמו, רב יהודה אריה שמו. לכאורה היה רב יהודה איש עסקים, מבריק, מצליח בכל משלוח ידיו, איש רעים לשיחה. ואני אומר לכאורה, כי בעצם וכמה עצוב שרק כעת מגלים זאת, רב יהודה היה יהודי מיוחד, מיוחד מאוד. זה התגלה רק בשנים האחרונות, כבר נסביר למה. יהודי מיוחד מאוד, הוא בעיקר היה מאמין וירא שמיים במידה שלא נראית כלפי חוץ. זה התגלה אפילו לקרובים, לא רק בשנים האחרונות. כי השבוע נפטר רב יהודה אריה לאחר מחלה קשה, איסורים קשים ובדמי ימיו. ואני מבקש לצטט כאן את ההספד שנסע במסע הלוויה מנחם קליר, גיסו של רב יהודה אריה זיכרונו לברכה. צר לי עליך אחי יהודה, נעמת לי עד מאוד. התמסרת לי בבריאות ובחולי, ורציתי ממך עוד. אבל אתה מסיים את תפקידך באצילות, והלכת לדרכך בכבוד, כשרצונך רק לשמור על צלם אנוש. לשמור בלי לפחד, כשזקנך ארוך, פניך יפות, כיפתך השחורה מכסה את ראשך, ושלא תמעד מהראש. אורך רב מוישה, סליחה, אור, רב יהודה, איך לומר שהסגולה לשמירה מידיך, איך האמונה בכל סממן יהודי קדוש בלבך, איך בביתך ספר תורה ואתה מכבדו, תורח בו ומשביח. זוכר אני את הדרך הקשה בה הלכת זמן רב עם תקווה בזמן מחלתך, מקבל את הדין ואת האיסורים הנלווים באהבה, איך אתה בדרכך הצלחת להוסיף לנו גם בת צחוק שובבה, כדי שנוכל להחזיק מעמד בהתמודדות הכאובה. קח אותי לצנז, ביקשת ממני ברוממות תחושות, רצית ברכה, מבט, וסתם לחזות בפנים הקדושות, וכשליוויתי אותך לקודש פנימה, לא היה גבול לעוצמת הרגשות. עיניך ברקו, ודמעות רותחות שם געשו. ספתותיך שוב ושוב, את המילים לוחשות, מתרפוקות, מתנגנות, מחפשות עוד משמעות. כמה שמחת מכל ברכה ותפילה של הצדיק, של הרבה. לא היה משהו נשגב שאפשר היה לך להעניק יותר מאשר זה. ויצאת משם עם לב שלב ופחות מעיק. ניצלת כל בדל תקווה שאפשר היה להפיק, ורק רצית עוד ועוד לנסות ולהספיק. נסענו לגור, להיכנס לרבה, ואתה על כיסא ישוב. הרבי הסתכל עליך דקות ארוכות, מעניק לך זמן חשוב. אתה זעקת שם, התחננת, שהרבי יחליט, ביקשת שוב ושוב. והרבה הביט בנו, ומעיניו נשקפה הבנה ואהבה, וכולו לך קשוב. הרבי ביקש לברר לעומק, להבין, לתת לך מענה ומשוב. רגעים ארוכים, מרגשים וקשים היו שם בחדר, אליו כבר לא תשוב. והרבי הישיש, שליווה את אביך בכל שיח ושיג, דוחה את מנוחתו ונותן לך כימה לפרוס ולשוח, ואני שותח לפניו שאלה רותחת כשליח, האם בתוחלת החיים לבחור ואת האיכות להניח? ועונה לי הרב בקולו הרועד, אך הרועם והרותח, מנת האיסורים שנגזרה לרבי יהודה משמיים, דיה, ואין לנו רשות להוסיף בידיים. כך הוכיח, כולי מצטמרר, איך אומר לך, הרבי אז את הפסק, איך השיח, איך אתה אוכל צהריים ואומר לי בקול מרגיע ומבטיח, לא נעשה הקרנות וטיפולים, כך פסק הרב, וזהו, תניח. אוי, אמונת החכמים, דבקות בצדיקים, קבלת הדין בתמימות, צר לי עליך, אחי יהודה, איך הלכת לי כך? עברו הימים ואתה שוב דואג, דואג איך יהיה לך מניין לתפילות, כי כבר קשה לך לצאת ולבוא, המניין בא אליך יהודה, הקמת עוד בית כנסת אצלך בבית, שלא תפסיד אמן, שתרגיש מחובר, היה ברור שהמניין בו יבוא. איך זרחת והובלת את המניין בהקפדה, ואיך ערב אחד אחרי הגיעה גדולה בחיפוש פתרונות ניידות, חששת שמישהו מאיתנו יאחר למניין, וביקשת שעשה הכל בכדי שהזמן ובזמן נבוא, שלא תצטרך לעכב את המניין, כי זמן זה זמן, ואם לא, הבחורים לא יבואו יותר. וכמובן שהיינו כולנו בזמן, איך יכלנו שלא לבוא, איך יכלנו לוותר. אהבנו אותך רבי יהודה אהבה גדולה וזקה, המשפחה, החברים, השכנים, הבחורים, הילדים בשבת היו אומרים תהילים בזעקה, כולנו דאגנו לך, קיווינו, התפללנו, ניסינו לקרוע את תורה המכה ואת הגזרה, אבל בורא עולם רצה אחרת, ונקבל את הדין בשתיקה, בדממה, נוח לך בשלום רבי יהודה על משקפך, שם כפי שרצית, באותה החלקה, ואנחנו נזכור אותך לעד בשקיקה, אתה שהלכת בטרם עת, אך השארת לכולנו מורשת חזקה.
נשמת כל חי וכל פה, לך תשבח, לך תצפר, וכל קומה וקומה לפניך תשתחווה. רוח כל בשר, כל השום, ירבו בשיחה ניסיך שבכל יום ויום, כי לשמך ולך נאה להודות. כמה עובר יש לך כלפי ביקר, וכמה מתיקות בדיבור אחד בלי גבול ומספר. כמה עובר יש לך כלפי ביקר, וכמה מתיקות בלי גבול ומספר. נעימת כל צליל וכל טב, הפכו בשעת עצב למועד ליום חג, כחתן היוצא ממשתה נגינותיו. מלך אדיר כל יכול, למרות הכל הפכת מספדי למחול, ברוב טובך נתת לי הכל. כמה עבר יש לך כלפי ביקר, וכמה מתיקות בדיבור אחד בלי גבול ומספר. כמה עבר יש לך כלפי ביקר, וכמה מתיקות בלי גבול ומספר. אלמלא רחמים איך הייתי מודה ועוזב, מכריז ואומר ברשות הרבים כמה עבר. וכמה נחמה אמצא בך.
עכשיו איתכם, אישי בשישי עם ישי לפידות.
דווקא בזמן הקשה הזה המושג רבנים, גדולים, גדולי התורה, גדולי האומה, צדיקים, איך נגיד את זה בלשון יפה שתצליח לעבור פה ברדיו הזה ובתוכנית הזאת, המושג הזה יידרדר למקומות שלא שיערו מבותינו. ורק כדי להחזיר לעצמנו פרופורציה מה זה נקרא באמת ומי הם היו באמת או מי הם באמת היום גדולי ישראל, נזכיר כאן שהמגיד הגדול רבי ינקל'ה גלינסקי, זכרון צדיק וקדוש לברכה, שאתמול היה היורצייט שלו, סיפר מה הרע לו לאחר שמיין לעבוד בעבודה שהייתה כרוכה בחילול שבת בימי נעורה, ואת הדברים מביא צבי יעקב זון. מה שאג בעל הבית, איזה חוצפה, צא מביתי מיד, שלא אראה אותך יותר. הוא הרי ביקש להיטיב עמי, לספק לי אוכל ומשכורת, ואני בועד במתנתו, לא מוכן לעבוד בגלל כללים תורניים ישנים. מיירתי וליקטתי את צרורי הדל, כותונת ותפילין, ויצאתי אל החשיכה המאיימת והשלג העמוק. לא היה לי לאן ללכת, לא יכלתי גם לעמוד, כי הייתי הופך במהרה לנציב קרח. בלית ברירה זחלתי לתוך המלונה שבחצר. כלב השמירה הענק הכיר אותי. נצמדתי אליו, ובחום גופו שרדתי את הלילה הנורא הוא. עם שחר רגחתי, רחצתי פניי וידיי בשלג, ויצאתי לחפש מקום להתפלל. נו טוב, עיניכם הרואות, שרדתי. ותשע שנים לאחר מכן, בשנת תשי"א, פגשתי בארץ ישראל את הראש אישי ואת רב אברום יפן. סיפרתי לו את סיפור המעשה, והוא אמר לי אז, נו, משוגע אחר לא היה נוהג כך. ובנוברדוק, בנוברדוק אין מחמאה גדולה מזו. וברוך השם, השבת לא נשארה חייבת. זכיתי להקים בית, משפחה, לעמוד בראש מוסדות תורה, להפיץ תורה. האם יש ברכה גדולה מזו? שבת קודש. נדמה שישי פופובסקי היה עמום מרבי ינקל'ה גלינסקי, זכרון צדיק וקדוש לברכה, עד שידו נעלמה אדום. תודה רבה לישי שהביא את קולי אליכם. מעבר למיקרופון אישי אחר, אני, ישי לפידות. אז צמד הישיים מברכים אתכם בברכת שבת שלום, שבוע טוב ומבורך שיהיה לכולנו, עם בשורות טובות, עם שקט. ומכאן מרדיו קול חי, בשידור חי, אנחנו מסיימים את תוכניתנו. לאחרינו כמובן המשך תוכניות יום השישי, כרגיל וכנהוג ברדיו, קוביס מוקיר שבת. מיד לאחרינו, עוד לפני החדשות, שיעורו של הרב רבינוביץ'. לכולכם, לכולנו, שבת שלום ושבוע טוב.